הנושא שאני רוצה לדבר אליכם אחר הצהריים הזה הוא החופש מלאחוז או החופש מלאחז. ישנו קטע מעניין בקנון הפאלי שבא אולי להגיד, הקנון הפאלי הוא אוסף של כתבים עתיקים, של דרשות, שרובם הם בעצם מפגשים של הבודה עם תלמידים. זהו הקובץ שנחשב גם על ידי המסורת הבודהיסטית וגם על ידי המחקר המודרני, לקובץ הכי, הכי עתיק של אינטראקציות ולימוד, דרשות, שלימד הבודה. הוא מורכב מכמה קבצים שמונים סך הכל, ככה אומרים, משהו כמו 10,000 סוטרות. הרבה מאוד. אני מכיר את מיעוטם. חלק גדול מהם אני לא מוצא אותו גם ככל כך מעניין. שפה יכולה להיות לפעמים מאוד מאתגרת, מאוד שייכת לעולם אחר. ובו בזמן שם אנחנו מוצאים את הרבה פנינים מתוך מה שלימד הבודה. יש שם איזשהו מקום שיש שם אינטראקציה מאוד מעניינת, שניגש אל הבודה מישהו ואומר לו, תגיד, אתה יכול לתמצת את כל מה שאתה מלמד במשפט אחד? באמת כל כך הרבה, 45 שנה של לימוד. לכן כל כך הרבה, אתה יכול במשפט אחד, זה אולי קצת מזכיר את מה שאנחנו מכירים במסורת היהודית, את הגר שניגש להלל הזקן ואומר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. והבודה, כמו הלל, לא כמו שמיים, אומר לו, כן, אני יכול. אתם בטח רוצים לדעת מה הוא אמר, לא? רשמתי את זה, התפסתי את זה גם בשפת המקור. אני לא בטוח שתבינו, אבל... סבד המען עלם אביני וניבסיה. And Christopher will pardon me for the pronunciation. סבד דמה זה דמה. דרמה שאנחנו מזכירים, דרמה זה בסנסקריט. דמה זה בפאלי, מילה מאוד מאוד מרכזית בלימוד הזה שיש לה הרבה מאוד משמעויות. כשאנחנו מתייחסים לזה, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לזה במובן של הפרקטיקות והמשנה של לימד הבודה, או במובן של חוק הטבע. דמה זה גם, כמו שזה כאן, סבא זה כל הדברים. כל הדברים, בין כל הדברים, אין שום דבר לאחוז בו או לאחז בו. שום דבר לא ראוי לאחז בו. אין שום דבר לאחז בו. הוא ממשיך הבודה ואומר שם לאותו אחד ששומע אותו, אומר, מי ששמע את זה, שמע את כל מה שיש לשמוע. מי שמתרגל את זה, מתרגל את כל מה שיש לתרגל. מי שקוצר את פירות, את הרגול הזה, קוצר את כל הפירות. מעניין, לא? אני זוכר ששמעתי את קריסטופר מספר לפני די הרבה שנים, שכשהוא היה בתאילנד אצל המורה הראשון שהוא למד אצלו וחנך אותו, מורה בשם אג'אם בודידסה, שהוא אחד המורים היותר נחשבים ומשמעותיים של ימינו, שחי בתאילנד במאה שעברה, והיה סוג שלו, אפילו לא סוג שלו, הוא היה רפורמר, הוא היה איש עם חקירה מאוד מאוד אותנטית, ואולי קצת דומה לתלמיד שלו שיושב לידי, עם הרבה מאוד הסתכלות מאוד מאתגרת יחסית לממסד שהיה מסביבו. יצר הרבה הרבה שינויים בתפיסות, בתפיסות הבודיסטיות. אני ממש עכשיו, כשהייתי בתאילנד, בקופנגן, קצת ברגעים בין הילדים, יצא קצת לשבת עם אחד הספרים שלו. וכשכריסטופר, בתקופה שהוא היה איתו, הוא ניגש אליו באיזשהו מקום וביקש ממנו לעשות אותו, להפוך לנזיר בודהיסטי, להסמיך אותו לנזירות. וג'מבו דידסה אמר לו לא. הוא אמר לו, כל מי שמבקש להמיר את דתו, פשוט לא מבין את הדת שלו. ואז הוא הוסיף ואמר לו, nothing whatsoever is worth clinging to, including this, החזיק את הגלימה שלו, שמי שיודע עבור נזירים, אין להם שום דבר בעצם ששייך להם, חוץ מכמה פריטים ספורים כמו קערת האוכל והגלימה הזאת, שהיא גם הכל בסדר, שהיא גם המלבוש שלהם, המלבושים שלהם, והיא גם הסמל, אם תרצו, של יכולת בקלות של מי שהם. וזה גם בדיוק המקום שאליו מתייחס המשפט הזה. אין שום דבר להיחס בו, הנקודה של ההמשך שלו, שום דבר לאחוז בו כאני או כשלי. לפני שיוסיף לנסות להרהר ולחקור יחד איתכם למה הכוונה ולאן זה מכוון, אני רוצה לציין עוד מקום שישנו בדרשות הבודיסטיות, בעצם באותו קובץ שנקרא קובץ הדרשות עם האורך הבינוני, מסודרים בכל מיני דרכים, אז אחת הדרכים זה לפי אורחים, המג'ימה ניקאיה, ושם הבודה אומר, זהו האלמותי, זה מה שלא נולד ולא מת, זה מה שיש לשאוף אליו, חופש באמצעות היאחזות. אני חושב שאחת הנקודות המעניינות והמשמעותיות שלנו כמתרגלים, כבני אדם, כמתרגלים שיושבים כאן, בתוך הסיטואציה הכל כך הרבה רגעים, הכל כך מאתגרת הזאת של ריטריט, להיזכר ולהרהר בה, היא בעצם שכשהבודה אומר את זה, הוא מכוון אותנו לאיזשהו מקום מאוד מאתגר, שבו האמירה היא שחופש איננה איזושהי חוויה מסוימת, נעימה ככל שאנחנו לא יכולים לדמיין. ובואו נודה על זה. אנחנו יושבים כאן כל כך הרבה רגעים וכמהים ומצפים לאיזשהו נועם, לאיזשהם רגעים נעימים, שקטים, שלווים, עם החופש הזה שאנחנו כל כך הרבה פעמים נוטים לדמיין אותו ממחשבות. ורצה לי להגיד, אני חושב היום בקבוצה, יש בסצנה הזאת של עולם המדיטציה, public relation, יחסי ציבור, על הפנים למחשבות. זה כל כך כל כך בקלות נתפס כאיזשהו no-no, ו-fair enough, הרבה מהאחריות על כך היא עלינו המורים, כי חלק מאוד גדול מתוך המקום של ההנחיות מצביע ומראה לנו את המקום שלי יבחח בנוכחות הכל כך אינטנסיבית הזאת של מחשבות, של חשיבה וכל מה שקורה אם כך. אבל בו בזמן, זה לא, כמו שאתם כבר בטח יודעים לעצמכם, אין איזשהו שלטר שצריך למצוא אותו ולוחצים עליו והמחשבות מפסיקות. מאוד יכול להיות שזאת גם לא המטרה. זה לא לאן שזה מכוון. יכול להיות שעצם הרעיון של להיות בלי מחשבות הוא עוד רעיון שאנחנו יכולים להיאחז בו. אז ואז מה קורה אז? אנחנו סובלים, כמו מכל דבר אחר, כאשר אנחנו נאחזים בו, וכדרכו של עולם ודרכו של זמן, הדברים משתנים. וכל דבר נעים, ככל שהוא יהיה, מתפוגג, משתנה. יהיה זה מצב תודעה נעים, של שלווה או רוגע, יהיה זה הולך מהכיוון המופשט אל הכיוון המוחשי דווקא, מהכיוון הרוחני אם תרצו אל הכיוון המטריאלי. תפקיד שאנחנו מקבלים ואנחנו מורה כמהים אליו בעבודה, בלימודים, מערכת יחסים, חפצים. כל דבר לא משנה כמה נחשף הוא יהיה, שנולד בזמן, באיזשהו זמן, הוא מופיע, מתרחש. דרכו היא להשתנות גם ולהתפוגג. ההיאחזות בו תמיד תביא את הכאב. ובתוך האמירה הזאת של הבודה, הוא לא מצביע רק דווקא על אובייקטים. הוא מצביע על כל הדינמיקה שקשורה להיאחזות. זה לכך שמתוך הדינמיקה הזאת, גם אנחנו נותנים הרבה מאוד, נוצרת הרבה מאוד סמכות ורודנות לתחושה הזאת שיש כאן מישהו במרכז של הדברים, שהדברים האלה יכולים להיות שלי, יכולים להיות מי שאני. השיח הזה על תודעה שאיננה אוחזת, על החופש שישנו בתודעה כשהיא לא אוחזת, איננו איזשהו רעיון, איננו איזשהו ניסיון, כמו שאנחנו לפעמים מנסים נוכח השמיעה של לימוד שכזה, ניסיון שיכול להיות כוחני לגזור את הקשר שלנו אל דברים, אלא הוא הזמנה שלנו לראות מה מתרחש. ההזמנה שלנו לראות שדרך ההיאחזות במה שזה לא יהיה, נוצרת איזושהי רודנות ותחושה שבמרכז הדברים יש איזשהו משהו ממשי, שהדברים האלה יכולים להיות שלי. יהיה זה האייפון, יהיה זה זוגת הזוג, תהיה זאת הרגשת השלווה, תהיה זה הרעיון של שחרור או נירוונה שאני יכול להשיג אותם. הם עולים ביחד. ההיאחזות והעוצמה, הרודנות שניתנת אל התחושה הזאת. שום דבר, אומר הבודה, שום דבר לא שווה לאחוז בו, כי אני, כשלי. וכאשר אנחנו אומרים שהיאחזות לא איזשהו רעיון, אנחנו בעצם מבקשים להצביע ולכוון את עצמנו ולראות את מה שקורה לנו באופן כל כך טבעי, אבל קורה לנו עכשיו, ברגע. האחיזה שאנחנו מדברים עליה היא האחיזה שמתרחשת ממש ממש עכשיו. כאשר אני יושב כאן, למשל, אני יושב כאן, אני ממש ברגע הזה נוחת איפה? בגוף. מי יושב כאן? גוף יושב. ומתוך כך עולה התחושה, אני זה הגוף. ואז כשאני מדבר על הגוף שלי, או היד שלי, או הראש שלי, אני פתאום נוצרת כאן איזושהי ישות שהגוף הוא לא היא, אבל הוא שייך לה. מערכת היחסים הזאת של האיכות. וכאן מיד ישנה יחסות, כן, זה ברור, זה ככה. אין בעיה עם אני כשפה, אין בעיה לתקשר כך, אבל הסמכות הפנימית שניתנת לכך מסבכת אותנו בצרות. והמקום של זה הוא שוב ושוב בעכשיו. לראות את התנועה, לראות איך אני נוחת. אני שמדבר אליכם עכשיו. הסמכות שניתנת אל התחושה הכל כך אינטואיטיבית ושאין בה שום בעיה הזאת. הבודה בדרך גם מדבר על שלושה אזורים שעוזרים לנו כמו לעשות מפה, אותו סוג של מפה, כמו שמפה שסנדיה דיברה עליה הבוקר בהנחיה, לראות את המקומות שבהם אורחים שאוהבים כמו עולים בנו. זה כמו איזושהי מפה שכמו עוזרת לנו, אם היא עובדת, אם היא לא עובדת אפשר להניח אותה בצד, לראות מה מתרחש בפנים. בודה כשהוא מדבר על היאחזות מציע לנו איזושהי מפה שעוזרת לנו לראות את התנועות האלה של היאחזות. אזור אחד זה היאחזות בחוויות נעימות. נורא נורא מוכר, לא? וגם נורא נורא סביר, אין עם זה שום בעיה בעצמה כשעולה בנו הרצון לחוש שקט, שלווה, לא לחוש עצבנות, לא לחוש כאב בגוף. התנועה הזאת כלפי הנעים, או התנועה שכמו דוחפת מאיתנו את הלא נעים. נורא נורא טבעי, לא? ואם כך, בתוך כך, מתי זה הופך לבעיה? מתי מה שמופיע למשל הלחץ בגב התחתון או ההקצוץ בברך? נורא מעניין לראות איך החוויה הלא נעימה שעולה, ומה שאנחנו עושים כאן, ריטריט, מדיטציה, הישיבה בעולם, היא כמו מעבדה. הרי בינינו זה לפעמים כמעט מגוחך. אני יושב כאן ולהביא נוחות מאוד גדולה בגוף. ממש ממש לא נוח לי עם התחושות שעולות בגוף. ואני רק רוצה שזה יסתיים. כמו שכריסטופר נולד מחכה, שומע באוזניי את הצליל הזה של האמון שיבוא. בעצם כל מה שאני צריך לעשות זה לקום וללכת מפה, והתחושה הגופנית הזאת תיפסק. אנחנו בעצם עושים אותה כי זה בעצם איזושהי כמו מטאפורה למשהו מה שמתרחש בנו כל כך הרבה פעמים ביום יום. כמו למשל עם הבוס החדש שקיבלנו בעבודה, ואנחנו לא יכולים לקום וללכת עכשיו. הנוכחות שלו היא מאוד משמעותית. ואם תגידו, אתה יודע מה? אולי דווקא ריטריט שכזה יעזור לנו לקבל את האומץ ולהבין שאנחנו יכולים ללכת מהעבודה. אז מה עם אמא או אבא או מערכת, איך מערכת היחסים שלנו? או דפוסי החשיבה של עצמנו? וכמו שאנחנו רואים את עצמנו, החבר הטוב הזה מגיע איתנו לכל מקום. אז המעבדה הזאת נותנת לנו בעצם איזושהי הזדמנות בתוך כך. ואז אנחנו יכולים לראות את התנועה הזאת כלפי דבר כל כך פשוט, ושכן, יש לנו בהחלט את האפשרות להפסיק את החוסר נועם הזה. אבל בעצם לראות מה קורה, מה מתרחש, כיצד איזושהי תחושה לא נעימה, שעולה באופן טבעי לגוף שיושב על כרית זמן ממושך, את היחסות מתוך הרצון שהדברים יהיו אחרים. כיצד זה קורה? פשוט להיות ערים נוכחים בתוך התנועה הזאת, ולראות כיצד משהו שמתחיל כתחושה לא נעימה, ואיך לי, אני לא יכול יותר להיות ככה, או אני חייב. אז נוצר הלחץ והסטרס בפנים. כל כך הרבה פעמים בתוך יום אחד אפשר לראות את המקומות של המפגש שלנו עם הנעים, עם הלא נעים, ואת התנועה שיוצאת כלפינו. ההיאחזות שלנו בחוויות הנעימות. אזור אחר של תוך המפה הזאת של תחומי ההיאחזות, ההיאחזות שלנו בהשקפות. דעות, רעיונות. אני באיזשהו מקום אוהב את המילה השקפות עוד יותר משתי האחרות, למרות שהן כולן נמצאות על אותו ספקטרום. כמה אני ישנו בתוך המקום של מה אני חושב לגבי משהו מסוים. כמה עולה בנו ההתנגדות, לפעמים התנגדות ממש אגרסיבית, כלפי מישהו שמביע איזושהי דעה אחרת. כאילו בעצם הדעה האחרת שהוא מביע, הוא מאיים על מה? על מי שאני. על המחשבה שלי כמחשבה כזאת או כזאת. ברמה של הדעות אנחנו רואים את זה למשל מאוד. צורה מאוד בולטת במקום של דעות פוליטיות, כשמישהו מביע איזושהי השקפה אחרת. או איך אנחנו חושבים דברים צריכים להיות בעבודה, או במערכת היחסים, או בהורות שלנו, כשאשתי חושבת אחרת ממני, איך אנחנו צריכים להתייחס למה שהבת שלנו ביקשה לה יום הולדת, לסיני הבת שלי שיום הולדת מחר. ביקשה מצלמה. אני אמרתי, כן, בטח. היא מצלמת שזה חבל על הזמן. רואה בתוך דברים, אני תמיד נפעם, שנינו עומדים אחד ליד השני מצלמים, ואיך ראית שיש שם את הדברים האלה? אז פחות, בטח, בטח, לקנות לך מצלמה בת 14 ולהגיד. ואז אחרי שאמרתי את זה, פתאום הבנתי, עולה מלא כסף מצלמה טובה. והיא כבר בשלב חיים שאולי כדאי שתהיה שותפה. אמרתי, בוא נקנה לך מצלמה, אנחנו נשים חצי מהכסף, ושהיא תשים חצי מהכסף. אז טסי, זוגתי אמרה לי, כן, אתה צודק, זה נכון, אבל אתה כבר אמרת לה, אז נתחיל מהפעם הבאה. אמרתי לה, כן, כן, הנה האימא והרכות וזה. ופתאום המקום הזה לקלוט, זה קורה לנו כל כך הרבה בזוגיות, כשבעצם לפני שהיא אמרה לי את זה, גם הכל שהיא הביאה גם היה קיים בתוכי. אבל ברגע שהיא הביאה אותו, זה פתאום נהיה זה אני, וזאת היא. וכמו העמדה, הדעה האחרת שהיא מביאה, כמו מאיימת על מי שאני. וברגע הרי שאנחנו רואים את זה, אז כן, אני עדיין יכול לעמוד מאחורי דברים ולחשוב בצורה מסוימת, לפעמים לעמוד עליהם בצורה איתנה, אבל אין שם את האנרגיה הזאת של להיאבק על זה, או להילחם על זה. ואמרתי קודם, אני אוהב את המילה השקפה, כי המילה השקפה בשפה העברית יושבת על השורש הזה של שקוף. ההשקפות שלנו, אנחנו הרבה מאוד פעמים אפילו לא מבינים שאנחנו מחזיקים מהם. אנחנו נוהגים לדבר על אמונות כעל משהו ששייך לאנשים אחרים, בדרך כלל חושבים על אנשים דתיים, להם יש אמונות. אנחנו, לא, לנו אין אמונות. כל האמונה החילונית, אם תרצו. גם כן סוג של תפיסה, השקפה, אמונה, שיכולה להיות מלאה דוגמטיות והצמדות אליה. בדיוק כמו שאמונה דתית יכולה להיות ויכולה לא להיות. כאשר אנחנו חושבים גם על המשמעות של יכולה להיות להיאחזות בהשקפות, ובעיקר לחופש מההיאחזות הזאת. וגם מודים בפנינו, מודים בפני עצמנו, שבעצם יכול להיות שהרבה פעם זה מאוד מאוד חמקמק מאיתנו, זה נותן לנו את היכולת לחפור עמוק יותר. לראות בעצם מה מניע אותי כאן, כיצד, מה נמצא כאן, ממש צמוד לעדשות העין, ואני לא רואה כיצד זה צובע את הדרך שבה אני רואה את הדברים. את היחזות שישנה כאן, ונותנת פה את התחושה הכל כך מקובצת וחזקה הזאת. מי ששמע את זה, אמר בודה, שמע את כל מה שיש לשמוע. מי שמתרגל את זה, מתרגל את כל מה שיש לתרגל. בתחום השלישי, שהוא בעצם מדבר עליו, התחום האחד זה היחזות בחוויות הנעימות, התחום השני הוא התחום של ההשקפות. התחום השלישי הוא השקפת האני. אתם מבינים עכשיו למה דיברתי קודם על השקפות ועל כמה הם שקוף? זה נראה לנו בדרך כלל רעיון כמעט, מה זאת אומרת השקפת האני? מה זאת אומרת רעיון האני? יכול להיות שגם האני הוא איזשהו רעיון שעולה ברגע שוב ושוב ושוב ושוב. וכמו שתיאר לי שלמה בידרמן, שמכיר את פרופסור שלמה בידרמן, שהיה בעצם עבורי האיש המפגש הראשון עם מקום קצת יותר עמוק של רעיונות בודהיסטיים לפני, זה היה הרבה הרבה שנים באוניברסיטת תל אביב, כשהוא דיבר על המקום של כאשר אנחנו יושבים ורואים סרט, החוויה היא כל כך ממשית וכל כך אמיתית. אנחנו מסתכלים ורואים ומתרגשים ופוחדים, וכשמשהו הולך לגיבורת, לגיבור שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו נורא נורא מפחדים. זה כל כך ממשי. מה אבל תדמיינו? סיטואציה שבה מישהו ניגש, אז אני לא יודע בעצם איך זה היום עם הסרטים הדיגיטליים. זה עדיין מסתובב גלגל כזה? נראה שלא. אבל פעם הקולנוע היה כזה מסתובב גלגל. שמישהו בא ומעט את הסיבוב של המנוע שמסובב את הגלגל, הגלגל מסתובב לאט, ופתאום הרצף הזה של התמונות הולך, ומה שהבן אדם אומר, הרצף, ופתאום ישר ישנה את ההיזכרות הזאת בעצם, זה בית קולנוע וכיסאות ויושב, ושם יש אלומת אור, אבל כשזה רץ, באיזשהו רצף שכזה, זה נורא נורא ממשי. יכול להיות שגם האני עם איזושהי השקפה שעולה כל רגע ורגע, מוחתת באיזשהו מקום אחר. וכאשר שואלים אותי, כן, אבל רגע, מי יודע את זה? אני אומר, כן, אני. מי חושב את זה? אני. ומי יושב כאן? אני. זה נורא נורא ברור. לי ברור לנו על מה אנחנו מדברים. אבל על מה אני מדבר כשאני אומר אני? עכשיו. ועכשיו. ועכשיו. יש כאן עוד לא מעט דברים הדברים שרשמתי לפניי כשהרהרתי על מה, על מה אדבר, מה אדבר איתכם אחר הצהריים הזה. אבל אני חושב שאני אעצור, או כמעט אעצור כאן, ורק עוד דבר אחד שאני רוצה לשתף אתכם, חלק מכם, אני בוודאי רק אזכיר להם את זה, כי אולי מכירים את זה כל מי ש... אלה מאיתנו שהם חובבי הנסיך הקטן. איזשהו קטע שהוא חומר מאוד מעניין למחשבה שיש שם. אתם זוכרים את המקום שהוא נוחת על הכוכבית, אני לא זוכר מה המספר של הנסיך הקטן שבה יושב המלך. כוכבית קטנטנה כזאת שיושב המלך, יושב איש על כיסא עם גלימה ויש לו כתר על הראש. יש שם את הקטע הנסיך, שם הגלימה מכסה לו את כל הכוכבית והוא עומד עליהם. יש שם איזשהו זה, אבל אז הנסיך כמו עוזר אומץ ואומר לו, תגיד, אני לא רואה כאן שום דבר, על מה בדיוק אתה מולך? אז המלך אומר לו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, על מה אני מולך? אני המלך של כל השמיים והארץ וכל הכוכבים. אני המלך של הכל. אז הנסיך אומר לו, מה באמת? ואז הוא אומר, וואלה, תגיד, אתה, הנסיך הקטן, מי שלא מכיר, הייתה לו אחת השריטות החזקות שלו, משהו מאוד נורא אהב שקיעות. אז הוא אמר לו, אתה יכול לעשות שתהיה שקיעה? אז המלך אומר לו, בטח שאני יכול לעשות שתהיה שקיעה. אני המלך של השמיים והארץ והכוכבים והכל. ואז הוא מסתכל רגע בשעון והוא אומר, שמש, אני מצווה עלייך שתשקיעי עוד 3 שעות ו-20 דקות. אז הנסיך הקטן כמו מסתכל ואומר לו, מה? זה לא חוכמה. אז הוא אומר לו, אז מה היה החוכמה שהייתי מצווה עליו? שמש שתשקע בזמן שהיא לא יכולה לשקוע. אם הייתי מצווה עליה לעשות את זה והיא לא הייתה עושה את זה. מה זה? כמו שעולה הרבה פעם בנסיך הקטן, לנו המבוגרים הדברים האלה נראים לפעמים כל כך נאיביים. או טיפשיים, או... והילדים לפעמים כמו כאן כדי להזכיר לנו משהו. ובאיזשהו אופן זה כל מה שהריטריט הזה, הלימוד הזה, בא אלינו. כמו שיצא גם שכמה מכם, יצא להם לומר בקבוצה איזושהי תחושה שהם כאן, ופתאום איזושהי הרגשה שמשהו כמו נזכר במשהו. שהחופש הזה שאנחנו מדברים עליו הוא לא משהו שאנחנו אמורים לעשות אותו או ליצור אותו. זה משהו שהוא כאן ואנחנו יודעים אותו. והתנאים מהמרחב של הריטריט והלימוד והפרקטיקות האלה הם רק צמיחות. בואו נסיים